שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', מאמר מעוז צור ישועתי בעמוד 101. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 101, מאמר מעוז צור ישועתי.
יש לנו כמה אפשרויות לספר על המציאות, על הבריאה, על התהליך שעובר את הבריאה, הרצון לקבל, או בצורה טכנית, כמו שאנחנו לומדים עץ חיים, תלמוד עשר הספירות, או בצורה רגשית, כמו פסיכולוגיה הפנימית של האדם, או בצורה שמסבירים לנו את זה דרך המונחים כאילו דתיים ועוד. אבל ודאי שלא חשוב מהשפה, אנחנו תמיד צריכים לשייך מה שאנחנו שומעים בכל מיני שפות וביטויים אך ורק לרצון לקבל שעובר שינויים שנקראים תיקונים עד שמגיע להשתוות הצורה ליצרון. בואו נראה איך כאן רבש מתאר את אחד מהשלבים בתיקוני הנשמה, בתיקוני הרצון הזה.
מעוז צור ישועתי. בשיר של חנוכה אנו אומרים מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח. השיר מתחיל בדברי שבח, כמו שכתוב לך נאה לשבח, ואחר כך מתחיל בדברי תפילה, כמו שכתוב תיקון בית תפילתי, ואחר כך שוב בדברי תודה ושבח, כמו שכתוב ושם תודה נזבח. נמצא שיש כאן ג' דברים בדומה לסדר התפילה. א', הג' ראשונות של 18 הן שבח והודאה, ב', וג' אמצעיות הן של בקשות, ג' והג' אחרונות הן שוב של שבח והודעה. הנה אנו מתחילים בהווה, כמו שכתוב לך נאה לשבח. היינו, אנו מודים ומשבחים אותך על הטובות שקיבלנו ממך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. והטעם הוא, כי מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא הוא רחום וחנון, ויש לו רצון להיטיב לבריות, אז יש מקום לתפילה. לכן מוכרחים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהאדם בעצמו צריך לסדר שבחו של מקום, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא יראה שהאדם משבח אותו, כי אין הקדוש ברוך הוא נצרך לבריות, אלא שהאדם בעצמו הוא יראה את שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא יכול לבקש ממנו שיעזור גם לו, כיוון שמדרכו להיטיב לנבראיו. לכן, לאחר שאמר לך נאה לשבח, באה אז התפילה שאומרים תיקון בתפילתי.
אנחנו צריכים, לא חשוב באיזה שפה מדובר, לראות לפנינו את המציאות, הרצון לקבל שעובר שינויים. אז המצבים שברצון לקבל יכולים להגיד עליהם, לכנות אותם בכל מיני צורות, לך נאה לשבח, כן? להקדוש ברוך הוא, במצבי התפילה, כל מיני כאלה מילים אסור שהם יבלבלו אותנו, אלה שקודם כל אנחנו צריכים לראות הכל בצורה יסודית, זאת אומרת רצון לקבל, שצריך להגיע למצבים מיוחדים עם האור, עם הבורא, וקודם התמונה הזאת חייבת להיות, לא חשוב באיזה שפה אנחנו שומעים. אני יכול, כמו שאני יכול לשמוע את זה בעברית, בערבית, באנגלית, ברוסית, לא חשוב באיזה שפה. אני תמיד אתאר בפנים את הציור, את התמונה. גם כך, אנחנו קודם כל מהשפה שמספרים לנו, מעבירים את זה למציאות.
שורה ומהו. ומהו בית תפילתי? פירושו הוא, כמו שכתוב, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. הר קודשי, הר מלשון הרהורים, היינו, שיביא להם מחשבות של קדושה, שכל ההרהורים שלהם יהיו רק מקדושה. ושמחתים בבית תפילתי, זהו ליבו של אדם, שיהיה שם מקום להשראת השכינה. כי השכינה נקראת תפילה, כידוע שמלכות נקראת תפילה, כמו שכתוב, ואני תפילה. ולאחר שתיקון בית תפילתי, אחר כך, ושם תודה נזבח, נמצא שמקודם הוא שבח, ואחר כך תפילה, ואחר כך עוד הפעם תודה ושבח, כדוגמת סדר התפילה. שבסוף גומרים עם שבח והודיה. אבל מה האדם יכול לעשות שהוא רוצה להתחיל בשבח וליבו סגור, ומרגיש מלא חסרונות, ואינו יכול לפתוח את פיו לומר שיר ושבחה? אז העצה היא ללכת למעלה מהדעת, ולומר שהכל חסדים מחוסים. היינו, שיאמר שהכל הוא חסד, רק שמחוסה ממנו, מסיבת שהוא עוד לא מוכשר לראות את הטוב והעונג, מה שהבורא הכין לבריאותיו. ולאחר שסידר את שבחו של מקום, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת שהכל הוא טוב וחסד, אז הוא צריך להתפלל שהשם יתקן את ליבו, שיהיה בית תפילתי, שפירושו שיתגלה שם החסדי השם, שזה נקרא חסדים מגולים. ואז ושם תודה נזבח. זאת אומרת, שייתן תודה על מה שזכה לזבוח את הכלי קבלה. וזה נקרא ושם תודה נזבח. היינו, על מה שזכה לזבוח את הרצון לקבל שלו, ובמקומה בא רצון להשפיע. זה נקרא מקום המקדש. אבל עיקר הוא שהאדם צריך ראשית כל שיהיה לו רצון לזבוח את הרצון לקבל. והיות שהרצון לקבל הוא כל עיקרו של הנברא, לכן הנברא אוהב אותו, וקשה לו מאוד שיבין שצריכים לבטלו. אחרת אי אפשר לזכות לשום דבר רוחני. והנה בגשמיות אנו רואים שיש לאדם רצון וחיסרון מה שנוגע לו, הבא מצד פנימיות גופו, ויש רצון שהאדם רוכש אותו מצד חיצוניותו, היינו מבחינתו עצמו. זאת אומרת, אם לא היו אנשים מבחוץ שיולידו לו את החיסרון הזה, אז האדם לא היה אף פעם מרגיש שחסר לו זה. רק אנשים מבחוץ, הם מולידים לו את החיסרון הזה. למשל, אדם מצד עצמו, אפילו שאין בסביבתו אנשים אחרים, יש לו מצד עצמו חיסרון לאכילה ושתייה ושינה וכדומה. אבל אם יש אנשים בסביבתו, אז יש עניין של בושה, מה שאחרים מחייבים אותו. הוא מוכרח לאכול ולשתות, מה שאנשים מבחוץ מחייבים אותו. וכן עניין זה ניכר בעיקר בהלבשה, שאדם בבית הוא הולך מלובש במה שנוח לו, מה שאין כן כשהולך בין אנשים הוא מוכרח ללכת מלובש כפי שאחרים מבינים, ואין לו בחירה מטעם שעניין בושה מחייב אותו ללכת לפי טעמם. כן אותו עניין ברוחניות. יש לאדם רצון פנימי לרוחניות מצד עצמו. זאת אומרת, אפילו כשהוא יהיה יחידי, ואין לו שום אנשים מבחוץ שיתפעל מהם, לקבל מהם איזה רצון, אלא מצד עצמו קיבל התעוררות וחושק להיות עובד השם. אבל הרצון שיש לו מצד עצמו, בטח שהוא לא כל כך גדול, שלא יצטרך להגדיל את הרצון הזה, שיכול לפעול עמו בכדי להשיג את המטרה הרוחנית. אילה זאת יש עצה, כמו בגשמיות, היינו להגדיל את הרצון הזה על ידי אנשים שמבחוץ, שהם מחייבים אותו ללכת לפי טעמם ורוחם. וזהו על ידי זה שהוא מתחבר לאנשים שהוא רואה שיש גם להם צורך לרוחניות, והרצון שיש לאלו אנשים שמבחוץ, הם מולידים לו גם רצון, שעל ידי זה הוא מקבל רצון גדול לרוחניות. זאת אומרת, חוץ מהרצון שיש לו מפנימיותו עצמו, הוא מקבל רצון על רוחניות, מה שהם מולידים לו. ואז הוא משיג רצון גדול שיוכל לבוא להמטרה. וזה עניין של אהבת חברים, שכל אחד מהחברה, חוץ מזה שיש לו רצון מצד עצמו, הוא רוכש רצון מהחברים. וזהו נכס גדול, שאי אפשר להשיג רק על ידי אהבת חברים. אבל מאוד צריכים להיזהר שלא לכנס לחברים שאין להם רצון לבדוק את עצמם, את היסוד של העבודה שלהם, אם הבסיס הוא להשפיע או לקבל. וכן לראות אם הם עושים מעשים בכדי להגיע לדרך האמת, שהיא הדרך רק להשפיע. כי רק בקבוצה כזאת מסוגלים להכניס לתוך החברים רצון להשפיע, זאת אומרת שכל אחד מקבל בחינת חיסרון מהחברים, היינו שחסר לו את הכוח די להשפיע. ובכל מקום שהוא הולך, הוא מחפש בשבע עיניים, אולי ימצא באיזה מקום מי שיכול לתת לו את הכוח די להשפיע. לכן, כשבא לאיזו קבוצה שכולם צמאים לכוח די להשפיע, אז כולם מקבלים אחד מהשני את הכוח הזה. וזה נקרא שמקבל כוח מבחוץ בנוסף על כוח הקטן שלו מצד פנימיות עצמותו. וכנגד זה יש כוח מבחוץ שאסור לקבל ממנו שום סיוע, אף על פי שהכוח הזה שהוא יכול לקבל מבחוץ ייתן לו חומרי דלק לעבודה. ועל הכוח הזה צריכים מאוד להיזהר שלא לקבלו, וצריכים שמירה יתרה, מטעם שהגוף נוטה דווקא לקבל כוח לעבודה מאנשים מבחוץ. והוא בא לאדם כשהוא שומע שאומרים עליו, למשל, שהוא איש בעל מידות, או תלמיד חכם, או איש בעל יראת שמיים, או שאומרים עליו שהוא איש מבקש את האמת. ובזמן שהאדם שומע אלו הדברים, אז הדברים האלו שהוא שומע שמחשיבים את עבודתו, זה נותן לו כוח לעבודה, היות שמקבל כבוד עבור עבודתו. ואז הוא לא צריך לבחינת אמונה למעלה מהדעת ולכוח השפעה שהשם יעזור לו, שזה יהיה החומר דלק שלו, אלא הוא מקבל חומרי דלק מהחיצוניים. היינו, החיצוניים מחייבים אותו לעסוק בתורה ומצוות. וזה עניין של הצנע לכת, שאחד מהטעמים הוא בכדי שלא תהיה יניקה לחיצוניים. לכן האדם צריך ללכת בהצנע לכת, כמו שכתוב, והצנע לכת עם השם אלוקיך. כי החיצוניים פירושו אנשים שהם מחוץ ממנו, הם יונקים מעבודתו, בזה שאחר כך, היינו לאחר שהוא שומע שמכבדים אותו, כבר הוא לומד עבור החיצוניים ולא בשביל השם, כי הוא כבר לא נצרך שהשם יקרב אותו לעבודתו, כי עכשיו הוא בעל עבודה מטעם שאנשים מבחוץ נותנים לו חומרי דלק, שילמד ויעבוד בשבילם, היינו בשביל שהם מחייבים אותו שיעבוד, ולא השם מחייב אותו שיעבוד בשבילו, אלא אחרים מחייבים אותו לעבוד בשבילם, היינו בכדי שהם ייתנו לו כבוד וכדומה. ונמצא שזה דומה שהוא עובד בשביל כל זר, זאת אומרת שהם מצווים אותו לעבוד עם תמורת הכבוד וכדומה, שהם ייתנו לו תמורת זה, שהוא יעסוק בתורה ומצוות. פירוש הדבר, במקרה שהם לא ידעו מעבודתו, והוא לא רואה שיש מי שהוא רואה ועוסק בתורה, אז אין לו מי שיחייב אותו עבודה. וזה נקרא אחיזת החיצוניים. ומשום זה האדם צריך לעבוד בהצנע לכת. אולם בזה שהוא עובד בהצנע לכת, עוד לא מספיק. הגם שזה נכון, שעכשיו רק הבורא הוא המחייב אותו לעבוד עבודת הקודש, אבל צריך להיות עוד דבר, היינו שהאדם צריך לעבוד שלא בעל מנת לקבל פרס. וזהו עניין אחר לגמרי, מטעם שזהו נגד הטבע שלנו. כי האדם נברא בטבע הנקרא רצון לקבל, והוא צריך עכשיו לעבוד רק בעבודה דלהשפיע, ולא לקבל לעצמו כלום. ולזה צריכים לחפש חברה, שכל אחד מהם הוא בדעה כזאת שצריכים לעבוד להשפיע. וכוח הזה הוא כוח קטן אצל אדם, לכן הוא צריך לחפש אנשים שגם הם מחפשים כוחות כאלו. ועל ידי התחברותם יחד, אז כל אחד יכול לקבל כוח מהשני שרק זה חסר לו. והשם ישלח עזרה ממרום, שנוכל ללכת בדרך של השפעה.
כן.
רבה שכותב פה את המאמר הזה אחרי הרבה מאמרים כבר שהוא כתב, ובכל זאת הוא כותב, הוא כותב שצריכים
לא, זה סלם. מאמר בין הראשונים. זה מאמר מספר 13 סך הכל. לפי סדר המאמרים, לפי סדר הכתיבה.
אז בלבול שלי, סליחה.
למה?
כי הוא אומר בכל זאת שצריכים לחפש חברה, אחרי שכבר יש קבוצה. אחרי שכבר אנשים חיפשו חברה ומצאו והתיישבו ביחד.
לא, אנשים לא חיפשו חברה. אף אחד לא מחפש חברה.
הוא כתב את המאמרים האלה אחרי שכבר הייתה קבוצה שאתה הבאת לנו.
תסדר כל הדברים האלה נכון. אף אחד לא בא מפני שהוא צריך חברה. אם אני מחפש חברה, אני בא לבר או לאיזה מועדון וזהו. ולא ללמוד חומת הקבלה. זהו. לכאן באים לפי הדרישה הפנימית שיש לי משהו, רצון בלב, שאני מרגיש לפי האינטואיציה שלי, לפי איזה דחף הפנימי שלי, שאני יכול לקבל כאן מילוי לרצון הפנימי הזה. משהו יש כאן. מה בדיוק אני לא יודע, אבל כך זה מחובר למטה מהכרה, בתת הכרה. ואני מגיע למקום הזה. יש משהו שמושך אותי, שיש קשר בין הרצון הפנימי שלי לבין המקום הזה. ובא. האדם לא יודע למה הוא בא, ככה מביאים אותו. כמו שכתוב שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב ואומר כך לך. אז מביאים. אחר כך אדם לומד והרבה זמן ועובר כל מיני מצבים, ויכול להיות שזה ייקח חודשים ואפילו שנים, עד שהוא מבין שאין לו כוח להתקדם לבד, אלא רק על ידי חיבור עם עוד רצונות אחרים. מכאן והלאה נקרא שהוא מחפש חברה. כן.
מה זה אומר עכשיו, אחרי שמצאנו, הרבה אנשים מצאו ועשו את הצד והתקרבו ויושבים פה, לומדים איתנו, מה זה אומר עכשיו לחפש חברה?
גם עכשיו וגם קודם לחפש חברה זה נקרא שאני יותר ויותר מבין שאני לבד לא משיג מה שאני רוצה להשיג, ולכן אני זקוק לאחרים. זה נקרא צורך לאהבת חברים, צורך לחברה, ואז לפי זה אני מתחיל לבנות קשר מיוחד שלי עם יתר האנשים שלומדים יחד איתי, שזה יקרה חברה. זה לא נקרא חברה. וסתם אנשים יושבים. אם אתה לא מרגיש שיש לך קשר עם מי שיושב לידך, כן? או מי שנמצא בכלל בעניין הזה, כן? שבלעדיו אתה לא משיג מטרה, זה לא נקרא שיש לך חברים. זה לא נקרא שיש לך חברה. והיחסים כאלו אתה חייב לבנות. אם אתה רוצה להגיע למטרה, ואם אתה מבין שבלי... בלעדיהם אתה לא מגיע. זאת אומרת, יש כאן הרבה דברים שצריכים לברר. לכן זה לוקח הרבה זמן. אם אחרי כמה שנים אדם מגיע לזה, זה כבר טוב. יש כאלה שלא מגיעים. יש כאלה שיכולים 20 שנה ללמוד ולשמוע וגם לדבר. אבל הרצון הפנימי, ששם באמת יש לו הבנה בלב, הלב מבין. שחייב להתחבר עם אחרים, אחרת לא מגיע למימוש, עדיין אין. עדיין בפנים את, את ההחלטה הזאת, הנחיצות הזאת, זה לא מקוצר יחד. מטרה וחברה. כן.
בוקר טוב רב. הנה כתוב, אלא אחרים מחייבים אותו לעבור בשבילהם, היינו כדי שהם ייתנו לו כבוד וכתומה. אתה יכול להסביר את זה? לא הבנתי.
אדם יכול להתקדם לקראת החברה אם חברה מושכת אותו. מה זאת אומרת מושכת? ממלא את הרצון לקבל שלו. כן? וכאן הוא צריך להיזהר שהם יכולים על ידי זה לקנות אותו. זאת אומרת, למשוך אותו, הוא יהיה קנוי, הוא ירצה להיות בחברה מפני שמקבל ממנה כל מיני תותנה, כל מיני מילואים, ולא בגלל שהוא רוצה להשיג את המטרה. זאת אומרת, להיזהר באיזה צורת קשר, באיזה סיבה הוא נקשר לחברה וחברה נקשרת אליו. כן.
שואל אותנו תלמיד מקריית גת, האם צריך להיזהר ולא לשבח את החברים, כיוון שאז אני כמו חיצוני עבור החבר, הוא בעצם פוגע בו?
לא, לא. אין בזה כללים ברורים. לפעמים יש יחסים כאלו, יש יחסים כאלו, צריכים תמיד להתעלות למעלה כל מיני רגשות טובות ורעות, לקבוע יחס שלנו למטרה, יחס המשותף, ומתוך יחס המשותף הזה כבר לקבוע אז מה היחס שלי לקבוצה או לחבר. המטרה מחייבת. כן.
רב, what happens when you don't feel that the society is connected to you? It's your fault surely, but what can you do in order to feel that they are working for the same goal?
מלאס שואל מיגל למקסיקו, הוא שואל מה לעשות שמרגישים שהחברה לא מחוברת אליך? ברור שזה אשמתי, אבל מה לעשות כדי להרגיש שהם הולכים למטרה הזו?
אני לא חושב שזאת בעיה בכלל יכולה להיות לאדם, אלא שאלה איך הוא מחובר לחברה. מה אנחנו מבינים, מחוברת החברה אלינו או לא? העיקר איך אני מחובר אליהם. כמו ברבי יוסי בן קיסמא. חברה יכולה להיות כאילו מבחוץ כזאת שהיא לא מבינה כלום בכלל, למה היא קיימת ובשביל מה, ואם ישנה או לא ישנה, אלא תלוי איך הוא מסדר אותם. זאת אומרת, איך הוא מתייחס אליהם כמו גדולים, אמנם שהם נראים לא כך, שהוא צריך אותם, אמנם שאין שם כל כך בכלל למי להתחבר, משם יש בעל קומה, שהוא רוצה מהם לקבל איזו התעוררות, ורואה שמבחוץ שאין להם כלום ושום התעוררות וממש ריקנות. אבל אם אדם משתדל לראות בפנים, הוא רואה שממש לא חשוב איזה חברה, אם היא נקשרת למקור הרוחני, רוצה בכללות איכשהו ללכת, כל היתר זה אפילו האמת בחברה האנושית, כולם עובדים, עובדי השם, כולם נמצאים במגע עמו, כולם נמצאים בשכינה הקדושה, אין דבר כזה. אם אנחנו נסתכל בפנים לתוך המערכת, אנחנו נראה עולם אינסוף. הכל תלוי בריאת האדם. כן.
מה ההבדל בין זה שרק הבורא הוא המחייב אותו לעבוד עבודת הקודש, לבין לעבוד שלא בעל מנת לקבל פרס?
עוד פעם, הבורא מחייב אותו?
כן, הוא אומר שיש שני דברים, ואחד מהם זה דבר אחר לגמרי. אחד זה הבורא מחייב אותו לעבוד עבודת הקודש.
כן.
אבל צריך עוד דבר. היינו שהאדם צריך לעבוד שלא בעל מנת לקבל פרס.
כן.
וזהו עניין אחר לגמרי.
נו, בטח. כי מי המחייב ועבור מה אתה עובד? שני דברים. אני מחייב אותך לעבוד. נגיד. שאתה מגלה שבין ברירה אתה בכל זאת עושה, נמצא בתפקיד. וכל הדברים מלמעלה, מלמטה, אחור וקדם סרטני, אני קובע עליך. עכשיו השאלה אחרי זה, איך אתה מתייחס בכל זאת לתפקיד שלך? לא חשוב מי מנהל אותה ובכמה ואיך. האם אתה רוצה להיות מסור מצדך אליו, לתפקיד? כן.
אבל זה מה ההבדל כי אנחנו אומרים שהאדם תופס את הבורא ככוונה בעל מנת להשפיע, וכאילו זה נשמע מה?
זהו? כוונה בעל מנת להשפיע זה אצלך.
אז מה זה הבורא מחייב אותו כביכול בשני עצמו?
יש שליטה של עליון. זה נקרא הבורא. לא הכוונה שבראש שלי. הכוונה שבראש שלי יכולה להיות כן על מנת להשפיע, אז היא נמצאת בהתאם למהות שלו, שהוא ההשפעה. אבל הבורא זה לא, זה, זה לא בראש שלי. הבורא זה כוח עליון הראשון, היסוד של הכל. אני לא... צריכים לעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.